לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר וחסות יוניסל, החברה המובילה בישראל להפצת מסרים ו-Relationship Marketing, כי מערכת יחסים טובה מנהלים גם עם לקוחות. לפרטים חפשו יוניסל בגוגל. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי, והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום יעלי.
שלום דנוש.
ושוב אנחנו בעוד פרק של לצערי נגמר לנו הזמן. הפודקאסט שלנו מבית קי פודקאסט. והיום באופן חדשני אנחנו הולכים להקליט פרק שהוא היה רעיון של אחד המאזינים והעוקבים הנאמנים שלנו. מסתבר שכבר יש לנו אנשים שהולכים איתנו כבר כמה פרקים. והמאזין איתמר הציע לי, כתב לי הודעה ואמר לי, למה שלא תעשו פרק על כסף?
וזה נושא נהדר כסף, ולכן אנחנו נקדיש את הפרק היום לכסף, וגם אנחנו רוצים להזמין את המאזינים שלנו, להציע לנו נושאים שמעניינים אותם.
נכון.
נשמח לדבר עליהם.
כן, לא רק להתאמר. אז כסף, מה הסיפור, ואיך הוא קשור בכלל לזוגיות? הרי זה פודקאסט על זוגיות ועל יחסים, מה הסיפור עם כסף?
אז איך כסף קשור לפסיכולוגיה בכלל? אז כמובן שקודם כל נחזור לפרויד. כמו שתמיד הפסיכולוגים עושים.
כן, ואנחנו גם חייבים להזכיר את פרויד בכל מקום, זה חלק מההסכם, כן.
אז פרויד אמר שהיחס של אנשים לגבי כסף, מעורב בצביעות, נוקשות וחוסר איזון. וזה מאוד מאוד אופייני ליחסים של אנשים עם נושא לגמרי אחר שלהם, עם המיניות שלהם. אתה יודע שפרויד, כל דבר שהיה קשור בעיניו למיניות, ואז הוא אמר שגם כשמדברים על כסף, בעצם מדברים על מיניות. והממשיכים של פרויד אמרו, כסף, אוכל ומיניות, זה שלושת הנושאים שעליהם לא מדברים, ויש לגביהם הכי הרבה תשומת לב, קומפלקסים, בעיות, והם הרבה פעמים גם תחליפים אחד של השני.
ואנחנו יודעים, כמטפלים זוגיים, שאולי האישויים הכי גדולים, בגדול, שזוגות מביאים לטיפול או לא מביאים לטיפול, ואחר כך מגלים שזה האישויים המרכזיים שלהם, זה כסף, סקס.
וארוחות משפחתיות, לכן זה גם האוכל.
נכון, ארוחות משפחתיות במיוחד באזורי חגים.
אבל באמת על אוכל וגם על מיניות נכתבו כבר הרים של מילים. ודווקא על כסף פחות חקרו אותו בהקשר הפסיכולוגי והפסיכואנליטי, כאילו פחות מדברים על כסף, ובכלל פסיכולוגים שאמורים לקחת כסף, וגם
המחיר... לא מדברים על כסף.
לא מדברים מספיק על כסף, או לא חושבים מספיק על כסף, אז היום נשנה את זה.
וגם לא מלמדים מספיק פסיכולוגים על כל הסוגיה של כסף, ואיך גובים, ומה קורה כשיש בעיות עם כסף, ואיך מבקשים כסף. אני כן רוצה להגיד, יש לי איזו אסוציאציה לאחד הפרקים הקודמים שלנו, זוכרת שהזכרנו בושה, ואמרנו שבושה מתעוררת אל מול חמדנות, כבר אמרנו את זה, העוקבים הנאמנים שלנו כבר יודעים שכשמרגישים בושה, אנחנו הולכים לאזורים של החמדנות, ושמה הבושה מתעוררת מפני זה שאומרים לך, כמה אתה אוכל, כמה אתה רוצה, כמה אתה מתחזר, ואני חושב שהיום דרך כסף נוכל לדבר גם על רצונות, על כמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו צריכים, כמה אנחנו צוברים, כמה אנחנו מוציאים.
זה מקסים שאתה מקשר את זה לבושה וחמדנות, הנושאים החשובים בחייו של תינוק כבן שנתיים. בגלל שבאמת אנחנו מדברים לפי פרויד, כשאנחנו מרוצים לדבר על כסף, על היחס לכסף, אנחנו צריכים לחזור בערך לגיל שנתיים.
נכון.
לגיל שפרויד קרא לו השלב האנלי, וזה השלב שבו התינוק, הילד, לומד לשלוט על הצרכים, ולראשונה הוא לומד להחזיק ולשחרר.
נכון.
והוא גם משחק עם זה, כי הוא מתחיל ליהנות מלהחזיק, ולשחרר.
הוא נותן והוא לא נותן.
הוא נותן והוא לא נותן.
האמא אומרת, עשית קאקי? לא עשית קאקי. ואחר כך שהוא מתחיל ללמוד לעשות קאקי בסיר, כל הזמן מסתכלים אם הוא נתן או לא נתן, אם הוא עשה או לא עשה.
ואז
הולכים
להגיד לו, להתאפק, ועכשיו זה הזמן לתת, נכון? ומלמדים את הילד, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, בגיל שנתיים בערך, מתי זה הזמן להתאפק, ומתי זה הזמן לשחרר. והשיעור הזה הוא שיעור בלתי נגמר, שכל החיים שלנו אנחנו ממשיכים ללמוד אותו, מתי זה הזמן להתאפק. ומתי הגיע הזמן לשחרר, ובעצם אפשר להתייחס למעי ולקיבה ולכל מערכת העיכול, בתור קופת החיסכון הראשונה שלנו, שם אנחנו לומדים להתאפק, שם אנחנו לומדים לשחרר, ושם יש לכל מיני אנשים כל מיני עניינים
עם להתאפק ולשחרר. תוכנית החיסכון הראשונה שכולנו פותחים אותה.
נכון, ויש אנשים שנוהגים ביעילות, ובצורה חיובית ונמרצת ומותאמת לנושא הזה, ויש אנשים שקצת קשה להם עם זה, וזה נשפך להם.
אבל זה נורא מעניין, כי אפילו תראי איך אנחנו מדברים על זה. אנחנו, שאנחנו מתורגלים, ואנחנו יודעים לדבר, ואנחנו מכירים את התיאוריות, ואנחנו יכולים לדבר בקלות, על אנליות. אני חושב שכבני אדם אנחנו כמעט, אנחנו גם נורא מאופקים בדיבור הזה, לדבר על קאקי, לדבר על הפרשות, לדבר על צועה, זה הכל נורא מקודד כזה, ויש לזה מילים יפות, זה כמעט מביך לדבר על זה.
בגלל הנושא של הבושה, שנכנס באמת נורא כן. חזק לתוך השלב הזה. ובאמת הילד אוהב, בסך הכל אוהב לשחק עם הקאקי, ולהתעסק עם זה, ולחשוב על זה, ומביא את הקאקי בתור מתנה להורים שלו, לפחות זה הפירוש
הפסיכואנליטי. יש לי תחושה שזה הרגע לשמוע פרק אחר.
על מה הם מדברים? מדברים על כסף? כן, אנחנו מדברים על כסף, בגלל שהמשחק הזה בקאקי הופך להיות למשחק בבוץ, הופך להיות למשחק בכל מיני צעצועים, הופך להיות לאוסף שהרבה ילדים אוספים כשהם קטנים, והם נורא אוהבים לאסוף את הגוגויים שלהם, והפוקימונים שלהם, והמעטפות והגלויות שהיו כשנה, בולים שהיו פעם, והאוספים האלה גדלים להיות בעצם מצבורים של דברים שאנחנו נורא אוהבים לאגור. הדבר שאנחנו הכי אוהבים לאגור, זה מטבעות, כספים,
נכון.
תחושה של עושר, בגלל שיש זהות נתפסת פסיכולוגית, בין כמה יש לנו, כמה צברנו, ועד כמה אנחנו עשירים ואולי נהיה מושרים.
את מכירה את הרגע הזה שנוסעים לחול ומחליפים כסף, אתה עומד בבנק או בשדה תעופה ואתה קונה, ונותנים לך סטפה כזאת של דולרים או של יורוים, ואתה מקבל את זה ביד, ולא משנה כמה אתה אדם מבוגר וכמה כסף יש לך בבנק, הרגע הזה שאתה מקבל סטפה של שטרות חדשים כאלה מהבנק בשדה תעופה או מהחלפנים, זה רגע כזה שהוא כאילו כמעט רגע חגיגי כזה.
וכל העניין הזה שכסף זה דבר שמחליף ידיים, שיש לקנות ויש למכור ויש לתת לך משהו ולקבל תמורתו משהו אחר, זה הסיבה שפרויד אמר שכל הדבר הזה קשור למיניות. כי ממש כמו במיניות, יש פה מטבע עובר לסוחר, יש פה משהו שאנחנו נותנים, מקבלים, לוקחים, וטוב לנו עם זה או קשה לנו עם זה. ויש אנשים שהם קמצנים, ויש אנשים שהם בזבזנים, ויש גם הרבה פעמים אנשים מזהים את הקשר שבין קמצנות, נגיד לגבי כסף, לגבי קמצנות רגשית. נכון. וכל הנושא הזה נכנס נורא חזק לתוך היחסים והזוגיות.
והוא נכנס גם מאוד חזק בעולם הדייטינג. אנחנו שאנחנו עוסקים הרבה מאוד בדייטינג ובכניסה ליחסים, ואנחנו מכירים את זה מהקליניקה, ואנחנו מכירים את זה מתוכניות טלוויזיה שאנחנו מעורבים בהם. אנחנו יודעים היטב שבדייטינג, בהיכרויות, אחד הנושאים שאנשים בודקים, זה כמה הוא לארג' וכמה הוא קמצן.
ונורא קל להבין את זה בעצם. האם הוא הזמין אותי לקפה או ליין או למסעדה? האם במסעדה הוא הזמין מנה אחת לשנינו או כמה מנות? האם הוא הזמין מנה ראשונה? האם הוא הזמין מנה כינוח? האם הוא חלק איתי? כמה מהר הוא הוציא את הארנק? כן. האם הוא נתן טיפ? איזה טיפ נתן?
כן, האם שהמצרית באה ואומרת, תרצו יין? הוא אומר, לא, 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 אנחנו, תביא לנו קנקן מים. את יודעת עם מי יש לך עסק, נכון?
והרבה פעמים את חושבת שעם מי שיש לך עסק מבחינת הכסף, זה קשור לאיזה מין בן אדם הוא יהיה, האם הוא יהיה לארג'. אגב, זה לא רק לגבי מה, איך הוא בתוך המסעדה, זה גם באיזה מכונית הוא הגיע, איזה בגדים הוא לבש, נכון? אנחנו שופטים מאוד מהר אנשים.
האם הוא בא לאסוף אותך, הוא אמר לך להגיע לבד, כי בעצם בכל הדברים האלה שיש להם משמעויות כלכליות, כספיות, כמה הוא הוציא עלייך, זה מעניין שאנחנו מדברים על הגברים שעושים את זה לנשים, אבל בוא ככה, נהיה רגע עם העמדה השמרנית שהגברים מזמינים את הנשים, היא דרך לגלות כמה הוא הוציא, כמה הוא היה לארג', כמה הוא פתח את הארנק. זה מעניין, הפתח את הארנק, האם הוא שכח את הארנק בכלל, האם כשהגיע השלב לשלם הוא לא מצא את הכרטיס אשראי. בעצם כמו שאתה פותח את הארנק, זה קצת כמו שאתה פותח את הלב. הרבה אנשים יגידו שהקמצנות הכלכלית או הפזרנות הכלכלית מספרת הרבה מאוד על איזה בן אדם אתה נמצא איתו. ואני חושב שבעידן שלנו, שבו זה עידן שאנשים נמדדים גם על הערך שלהם, על גובה המניה שלהם, על כמה כסף יש להם, על מה הם מרוויחים, על איפה הם גרים, על האם יש להם דירה או אין להם דירה, אם אתה בא ממשפחה עם כסף או לא. אנשים היום בעולם של הדייטינג בודקים גם ממש כמעט עושים לך בדיקה כלכלית, נכון?
אז כסף זה לא רק דבר שיש לך, זה גם דבר שאולי אתה רוצה להראות, ויש אנשים שמאוד רוצים להראות ולהתרברב בכסף שלהם, ויש כאלה שפחות. ואני זוכרת שלמדתי שיעור מאוד גדול על זה ממטופל שלי, שבגיל מאוד צעיר, התמזל מזלו, והוא מאוד מאוד התעשר, ועבר לגור בארץ אחרת, והוא עכשיו איש מאוד מאוד עשיר.
Okay.
והוא הסביר לי את רזי הרזים של איך מבדילים בין אנשים שהם עשירים מלידה, שהם דורי דורות כבר עשירים, והם בעצם נולדו לתוך משפחות עם עושר, לבין אנשים שהם נובורישים.
מה שנראה, שהם עשירים חדשים. כסף חדש וכסף ישן.
כן, והוא אמר שדווקא אנשים שהם עשירים מאז ומעולם, ונולדו לבתים עשירים, הרבה פעמים הם מאוד צנועים בהתנהלות שלהם, בבגדים שלהם, בדיבור שלהם, הם לא מפגינים, הם לא צריכים להשוויץ עם הכסף שלהם. כמובן שאם אתה רואה מאיזה מכוניות הם נוסעים, המכוניות שלהם דווקא כן מראות באיזה מעמד כלכלי הם נמצאים, אבל בכל שאר הדברים הם מאוד מאוד צנועים, ודווקא הנובורישים, האנשים העשירים החדשים, שמאוד צריכים להוכיח את מעמדם, גם נזקקים לזה שיהיה להם הרבה מאוד הוכחות חיצוניות, העת שהם כותבים איתו, השעון, הלוגויים על החולצות, הם מאוד מאוד מושקעים בזה שההופעה שלהם תשדר את זה שיש להם כסף.
כן, יש בעצם עולם שלם היום של, שהתפתח סביב עושר ועוני, שקשור במותגים, שקשור במחלקה שאתה טס בה במטוס, שקשור באיזה חברת תעופה אתה טס, שקשור באיזה אוטו אתה נוסע, באיזה טלוויזיה קנית, איזה מכשיר סלולרי יש לך, אם יש לך אייפון או איזה מכשיר כזה צ'וקומוקו מסין. זאת אומרת, יש היום המון המון סטטוסים. עכשיו, אם נחשוב על זה לעומק, ואם נלך רגע בחזרה לפרויד, אבי הפסיכולוגיה, ושאצלו כל דבר היה גם קשור למיניות ולדיפליות, שזה דבר שהזכרנו כבר כמה פעמים, הרי בעצם כמה כסף יש לך אומר כמה אתה גבר, כמה כוח יש לך, כמה עון יש לך, מה גודל איבר המין שלך, זה הרי מייצג יכולות וכוח. ואני חושב שכסף היום הפך להיות הדרך של אנשים להגיד משהו, הצהרת ההון שלך היא בעצם הצהרת העון שלך, נכון? היא אומרת משהו על הכוח והיכולת שלך כגבר, כמפרנס, כאבי המשפחה, הרי בטבע, הנקבות ילכו אל הזכר הכי חזק, אל האריה עם הרעמה הכי גדולה. נכון? אנחנו כבר לא חיות, אבל אנחנו, את הרעמות שלנו, אנחנו מראים דרך מכוניות.
זה נורא מעניין הרעיון הזה שאתה אומר, ואם כבר אנחנו חוזרים לפרויד, אולי נחזור בכלל לטיפול, ונדבר קצת על איך הכסף בא לידי ביטוי בטיפול. כי הפסיכולוגים שהם, קודם כל, הם לוקחים כסף על השעות שלהם, ופסיכולוגים פרטיים בשירות לא הציבורי, לוקחים הרבה כסף.
נכון.
על שעות הטיפול, טיפול זה דבר יקר, ואנחנו בעצם אמורים להיות אמונים מאוד על השאלה הזאת של איך מקבלים כסף. ולמרות זאת, הרבה מאוד פסיכולוגים, במיוחד בתחילת דרכם כעצמאים, מאוד מתקשים עם האקט הזה של לקחת כסף.
הם לא רק מתקשים, יעלי, אני חושב שהם זה אנחנו, כי גם אנחנו כולנו היינו שם בראשית דרכנו, זה שוב קשור בבושה ובאשמה. גם לא נעים לך שאתה לוקח כסף ממישהו במצוקה שזקוק לשירותיך, וגם אתה מרגיש קצת בושה על זה שאתה מבקש סכום.
וגם, אני יודעת שזה היה לי, אצלי זה קשור לסבתא שלי. סבתא שלי הייתה באמת מהיהודים הישנים האלה, שהיא אמרה שאתה אמור, סבתא שלי בנתה את המדינה, היא כבשה כבישים, זה מה שהיא עשתה, כן. זה מה שהחלוצים עשו, היא ידעה מה זה עבודה בידיים. היא לא הבינה מה זה עבודה עם הראש. היא קראה לכל העבודות האלה, מהסוג של פסיכולוגים, ואנשים שמתפרנסים מהראש שלהם, קראה לזה לופטגשפט, עסקי אוויר. איך אפשר לקחת כסף על דבר כזה?
היא לא קנתה את זה.
איך את יכולה לקחת כסף על זה שאנשים יושבים ומדברים איתך? זה לא פועלת בניין, את לא עושה מה, מה את עושה?
שמת לזה ביטוי השתמשתי עכשיו? היא לא קנתה את זה. גם הביטויים הם ביטויים כלכליים. אני לא קונה משהו, זאת אומרת שאני לא מוכן, לא הייתי משלם עליו כסף.
נכון. אז באמת, בסוף שעה, טיפולית, יש דרמה גדולה, שהיא דרמת התשלום. והדרמה הזו אנחנו לומדים עליה הרבה מאוד. קודם כל, הפסיכולוג בעצמו לפעמים לא כל כך נעים לקחת כסף, אבל נגיד שהוא התגבר על זה וסוף סוף הגיע לשלב שהוא יכול ומסוגל, כן. יש את הדרמה של המטופל, שהוא אמור לתת כסף תמורת מה שהוא קיבל. וזה לא רגע כל כך נעים. זה בעצם הרגע, אחרי 50 דקות, שבהם הוא היה מאוד קרוב למטפל שלו, והרגיש שיש מישהו שמקשיב לו, אכפתי כלפיו, מאוד לטובתו, מאוד קרוב אליו, בעצם, ברגע לפני שהוא יוצא מהחדר, יש את הרגע הזה שבו הוא משלם כסף. והוא בעצם...
מי עוד מוכר קרבה תמורת כסף?
זונות.
זונות. ואני חושב שהמטאפורה הזאת היא מסתובבת הרבה מאוד בין... זה נורא מעניין שזה עולה הרבה פעמים, זה הרי לא אסוציאציה שלנו, זאת אסוציאציה של מטופלים הרבה פעמים. אני בא אלייך, לשעה, את נותנת לי חום, קרבה, אמפתיה, זה לא פיזי, נכון? אבל את נותנת לי חיבוק נפשי.
שהוא תחליף.
אני יוצא, אני משלם לך כסף, והבא בתור, את רק לא מחליפה סדינים, נכון? אבל בעצם, לא יודע אם גם זונות עושות את זה, אבל בעצם את מוכרת לי אהבה. מוכרת לי חמלה, את מוכרת לי איזה מקום בנפש שלך.
ובאמת יש פסיכולוגים שעובדים לפי התיאוריה הקליניאנית, שבאמת מדברת הרבה מאוד על כלכלת חסר, על זה שהמטופל בא, הוא מרגיש שלמטפל יש כוח עצום, יש לו את החוכמה שלו, את הפרשנות שלו, את החלב שהוא בעצם נותן לתינוק, למטופל, והמטופל מקנה בחלב הזה, ולכן הוא לא רוצה לשלם לו. ולכן כל הדרמה של התשלום היא מאוד מאוד אכזרית וקשה.
היא קשורה בחמדנות, בצלות עין.
נכון, כן. ואני חושבת שמטפלים שעובדים בגישות היותר מודרניות כמוך וכמוני, מסתכלים על היחסים הרבה יותר בשוויוניות, אנחנו מרגישים שאנחנו אמנם לא באותו תפקיד עם המטופלים שלנו, כן. אבל אנחנו באותה קומה, באותה רמה, ולכן אנחנו מרגישים הרבה יותר שוויוניים, ואולי זה גם מקל את הדרמה של הכסף, בגלל שאנחנו באמת מרגישים שאנחנו נותנים משהו, בתמורתו מקבלים משהו, וגם יותר נוח לנו עם זה שהמטופלים שלנו נותנים לנו משהו, בסוף אבל, הרגע שהם מקבלים גם משהו.
אבל זה גם קשור שבתפיסות שלנו היותר חדשות בטיפול, ואנחנו באים מהעולם ההתייחסותי יותר, אנחנו עושים הבחנה מאוד גדולה בין זה שהטיפול הוא אסימטרי, בו שיש מישהו שנותן את השירות ומקבל את השירות, מישהו שמשלם ומישהו שלוקח את הכסף, מישהו שיש לו את התפקיד של לעזור ומישהו שבא לעזר, אבל יש הדדיות בטיפול. אפשר שהטיפול יהיה לא סימטרי, אבל יכול להיות הדדי. אני יכול בתור המטופל שלך להגיד לך, תקשיבי, זה נורא מבאס אותי לשלם לך עכשיו. את תוכלי בחוויה הדדית להגיד לי, אני לגמרי יכולה להבין כמה זה מבאס אותך שאתה צריך לשלם לי עכשיו, כמה היינו רוצים להיות חברים.
אז בואו ניקח את כל הדרמה הזאת שאנחנו מכירים היטב מיחסי המטפל ומטופל, ונחזיר אותה לזוגיות.
אוקיי.
ועכשיו לא לאזור הדייטינג, אלא באמת לאזורים שבהם כבר יש לנו זוג. יש לנו זוג, ואחד מהם נגיד מביא הרבה יותר כסף, והשני נמצא ביחסים שאמורים להיות הדדיים, אבל הם לא סימטריים, כי יש לו פחות כסף.
נכון.
הוא נותן בקשר משהו אחר שהוא אינו כסף, ואצל רוב, אצל רוב הזוגות, אחד מהם מביא יותר כסף לתוך נכון. או שהוא בא ממשפחה יותר עשירה, או שהוא עובד בעבודה יותר מכניסה, כן. חוסר סימטריה במובן הזה.
או שהוא יוצא
הזה.
לעבוד והיא בבית מגדלת את הילדים. וזה אולי מעביר אותנו לאזור של מה המטבע שעובר בזוגיות. מה בני הזוג נותנים אחד לשני? הרי אם אחד מביא כסף הביתה, מה השני נותן? הוא נותן אהבה, נותן מין, היא מגדלת את הילדים בשבילו, כמובן שהיא מגדלת אותם בשביל שניהם, אבל יש מטבעות ביחסים. אנחנו שומעים על זה הרבה מאוד בטיפול זוגי.
אנחנו שומעים על זה בטיפולים זוגיים, וכמובן שאנחנו שומעים על זה במשפטי גירושים, במיוחד אם הם סנסציונים, במיוחד אם מעורב שם הרבה כסף, אז אחד מבני הזוג יגיד, אני הבאתי את ההון, והאחר, הרבה פעמים האחרת, תגיד, אוקיי, אבל אני הבאתי משהו, משהו תמורת זה. בזמן שאתה עשית את ההון שלך, הלכת למנכ"ל את החברה שעשתה סטארט-אפ והוציאה הרבה מאוד כסף ועשתה אקזיט, אני גידלתי את הילדים שלנו, אני ישבתי בבית והחזקתי את האימפריה המשפחתית שלנו, וזה...
ועזרתי לך לבנות את המוניטין שלך. הרבה פעמים במשפטי גירושין, האישה תקבל כסף, נגיד, אם שנים הייתה עם בעלה שהפך להיות איזה רופא גדול, איזה פרופסור גדול מנהל מחלקה, היא תגיד, אתה בנית את המוניטין שלך יחד עם התמיכה שלי. ועכשיו בית המשפט צריך להתחיל לבדוק, אנחנו לא פה בפודקאסט משפטי, איך מודדים את המטבעות האלה בזוגיות, איך הכסף שלך שווה לאהבה שלי, זה דבר נורא מורכב בזוגיות.
נכון. אבל בוא נחזור לריבים דווקא הקטנים, לא למשפטים של הגירושים,
הגדולים.
והפורקן, וההתפרקות של הקשר, אלא דווקא ליומיום של הזוגיות. אני חושבת שכסף הוא מטבע שאנחנו משתמשים בו הרבה, והוא משחק משחק מאוד מאוד חשוב ביחסים שלנו ובזוגיות שלנו, בהחלטות יומיומיות קטנות וגם גדולות. כמה דמי כיס נותנים לילד? האם נקנה לו בגדי מותגים, כן או לא? כל כמה זמן צריך להחליף לו בגדים, נכון? כן. כל מיני דברים כאלה. לכמה חוגים נשלח אותו?
זה על הילדים. וגם יש את הדיאלוג הזוגי, כמה כסף את מבזבזת, כמה בגדים את קונה, כמה דברים את קונה לבית, כמה כסף את מוציאה בסופר, והאישה תגיד לבעלה, כמה גאדג'טים אתה קונה, למה אתה מחליף מכוניות כל הזמן, למה אתה לא מתייעץ איתי, האם הכלכלה של בני הזוג היא שיתופית, יש בה התייעצות, או שיש מישהו שמחליט.
הרבה פעמים הערכים הכלכליים הם גם ממש שונים, ואז מגיעים אלינו זוגות, יש לי זוג כזה כרגע בקליניקה, שהמשבר הגדול שלו קשור לקניית דירה. אם הם יקנו דירה של 3 חדרים, הם יוכלו להמשיך לחיות, לנסוע לחול פעם בשנה והכל, אבל יהיה להם דירה צפופה. אם הם יקנו דירה יותר גדולה של 4 חדרים, הם נכנסים לחובות של משכנתה הרבה יותר גדולים, והם יצטרכו לצמצם ביום יום שלהם. Mm-hmm. ואז הם לא יוכלו לנסוע לטיולים, וזה, הם יהיו מאוד משועבדים לדירה, אבל מצד שני, היום יום שלהם בדירה יהיה הרבה יותר מרווח. עכשיו, יש את המאבק הזוגי. האם אנחנו הולכים על היום יום או על החופשות?
ומי מחליט? ואני חושב שאנחנו פוגשים הרבה מאוד בטיפולים, וכל מי שמקשיב לנו והוא נמצא בזוגיות, יודע שהדינמיקה של החלטות בזוגיות, פוגשים אותה מאוד חזק סביב כסף. כסף זה אחד המקומות, שוב אנחנו חוזרים, זה המקומות של שליטה ושל כוח. אנחנו אפילו מכירים את זה שיש אלימות כלכלית, שיש בעל שלא נותן לאשתו גרוש, הוא ייתן לה קצת כסף בבוקר, הוא לא ייתן לה כרטיס אשראי, הוא יחליט עליה. זה במקומות הקיצוניים, אבל את יודעת, אני נזכר למשל במטופל שלי, שיש לו דיל עם אשתו על כסף, הם דווקא זוג מאוד שוויוני, ושניהם עובדים, והם מביאים כסף הביתה, אני לא יודע אם בדיוק באופן שווה, אבל יש שם יחסים מאוד שוויוניים, ויש להם החלטה שהם קיבלו, שכל הוצאה עד 500 שקל, הם לא מתייעצים עליה. אוקיי? אם הוא הולך לקנות לעצמו, לא יודע, איזה גאדג'ט חדש ב-300 שקל, הוא לא מרים אליה טלפון, הוא לא ילד. אבל אם הם כבר נכנסים לאזור של המעל ה-500 שקל, הם מתייעצים, כי זה כבר באזור הזוגי. זה החלטה נורא יפה בעיניי.
בעצם הם אומרים שיש להם קופה קטנה. כן. זאת אומרת, עד 500 שקל זה כסף של קופה קטנה, אני יכול לשלם ולא צריך להתייעץ.
ואני גם לא רוצה לבקש ממך רשות על כל דבר, כי אם אני אבקש ממך רשות, אני הופך להיות ילד. אנחנו נכנסים ליחסים של הורה וילד. אנחנו רוצים, אנשים מבוגרים רוצים להיות ביחסים לפחות, אם לא סימטריים, אז לפחות הדדיים, לפחות שבהם כשאת הולכת לקבל החלטה גדולה, כשאני הולך לקנות אוטו, אני ארים עליך טלפון ונגיד, אני הולך להחליף את האוטו, כן? או שאני קונה טלוויזיה חדשה בלא יודע, הטלוויזיות זה כבר סכומים קטנים היום, אבל אני מביא איזה מכשיר הביתה ב-15,000 שקל, אני אשאל אותך לפני זה.
פתאום אני נזכרת שאבא שלי לא היה שואל. לגבי מכוניות. הוא היה מגיע עם מכונית החדשה. זה היה החופש שאבא שלי קיבל ביחסים.
היא נתנה לו להחליט על מכוניות.
הוא החליט על מכוניות.
אבל הוא גם לא שאל מתי ואם וכמה.
אני חושבת שלא, אבל אתה יודע, זה מאוד מאוד עמום, כי פתאום אני מבינה את זה שבמשפחה שלי... וואו, יאי,
איזה פלשבק לילדות.
כן, כי פתאום אני מבינה את זה שבמשפחה שלי לא דיברו על כסף. זה בכלל, אני אף פעם לא ידעתי כמה ההורים שלי מרוויחים.
יקירתי.
לא ידעתי אפילו אם הם עניים או
שלי. זה לא רק במשפחה שלך לא דיברו על כסף, זה גם במשפחה שלי וכנראה במשפחות של כולנו.
לא, יש משפחות שכן מדברים.
אני חושב שהרבה יהודים והרבה ישראלים לא מדברים על כסף. כסף זה עניין בהיסטוריה של העם היהודי, מה אמרו על יהודים וכמה כסף היה, והיינו פליטים והיינו נרדפים. אני חושב שכסף היה מין משהו כזה שהפך להיות כזה משהו של מצוקה, של חירום, שלא ידע. ידעו, שלא יגידו, כסף קיבל קצת ריח מלוכלך, נכון? קצת מוקקי, דימינו אותו קודם. זה מין משהו כזה שלא שאלו. אני חושב שאמרו לילדים לא לשאול את ההורים שלהם כמה הם מרוויחים, ובטח לא לספר לחברים שלהם.
אז אני מכירה סיפורים ממטופלים שלי שהיו מאוד ערים למצב הכלכלי. ונגיד אם היה שינוי דרסטי במצב הכלכלי, כמו אבא שירד פתאום מנכסיו, פשט את הרגל או משהו, הילדים היו מאוד מעורבים בזה. כן. וזה השפיע עמוקות על הילדות שלהם. אני רוצה להגיד לך שגם עליי המצב הכלכלי של הורי השפיע דווקא בזה שלא ידעתי מה מצבם. מעולם לא ידעתי אם אנחנו משאירים או אני.
זה הרגיע אותך? זה שמר עלייך?
אני חושבת שלא. אני חושבת שזה השאיר איזה מין חשש כזה, או איזה חוסר ודאות. לא ידעתי מה המצב, לא ידעתי אם אפשר לבקש. זה גרם לי לא לבקש, ולא להיות מעורה בזה. ובכלל, כל הנושא הכלכלי היה מאוד לא ברור. הוריי הם שניהם שכירים. בטח המצב היה די ברור, מה, נכון. מה נכנס כל חודש ומה הוצאות כל
ומה
חודש.
ומה יהיה בפנסיה.
אבל אני לא ידעתי מזה, לא ידעתי מזה כלום.
אני רוצה להגן על הורייך והוריי וההורים של הרבה מאיתנו, שהם בטח רצו גם לתת לנו שקט.
לגמרי, אני חושבת שזה היה האידיאולוגיה של לא...
לא להלחיץ את הילדים.
לא להלחיץ את הילדים, אבל אתה יודע, דני, זה כמו שההורים שלי גם לא רבו ליד הילדים.
אבל זה גם דיברנו בפרק אחד.
ודיברנו על זה כבר בפרק על הריבים, שאנשים שלא רבים ליד הילדים, אז הילדים שלהם הרבה פעמים לא מבינים כל כך איך לריב, ויותר חמור מזה, הם לא מבינים איך להתפייס. כי הם לא רואים את כל המנגנון הזה.
כי זה לוקחים לחדר של ההורים.
עושים את זה בחדר השני.
מסתבר שבחדר של ההורים אנחנו מפרק לפרק מבינים כמה דברים קרו בחדר של ההורים. כבר הבנו ששם קרה סקס, ושם קרו המריבות, ועכשיו אנחנו מוסיפים ששם דיברו על כסף.
לפחות בבית שלי זה בטוח כך, כסף זה לא היה נושא שמדובר בסלון, זה לא היה נושא שידוע לילדים, ואולי המטרה הייתה להרגיע אותנו, ושלא נהיה מעורבים בדברים האלה שמדאיגים, אבל כפועל יוצא, אני דווקא חושבת שדאגתי יותר, וגם הפכתי להיות בורה בזה, באמת הגעתי לגיל 20, הייתי אמורה להיות בוגרת, ולא ידעתי כלום בנושא כסף, אבל כלום.
אני קצת חושב על זה ככה, על מה שנזרקת על המשפחה שלך, שהוא דומה קצת למשפחה שלי, אנחנו כזה כנראה מאותו מעמד סוציו-אקונומי, מעמד ביניים, כבר. כזה שכירים. אני חושב שזה קשור בבורגנות גם, אני חושב שבבורגנות הילדים לא מתעסקים בכסף. אני חושב שילדים לא יודעים אם להורים שלהם יש כסף או אין כסף, דווקא אנשים שבאים ממשפחות מאוד עשירות עם הרבה כסף, הילדים הרבה יותר מעורבים בכלכלה, מגדלים את הילדים שלהם כדור העתיד, או במשפחות מאוד עניות מהצד השני, הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, יודעים שיש מחסור, הם יוצאים לעבוד בגיל צעיר, הם מעורבים בהן, יש עיקולים, באים אליהם הביתה, לוקחים להם דברים, אין כסף, אין כסף לאוכל, לא יוצאים לטיול שנתי, לא קונים לך בגדים, אתה מאוד מעורב בזה. איפה לא יודעים את זה? במעמד הביניים, הבורגני, הילדים הם מחוץ לסיפור.
אז מה אני לומדת מזה? שזה לא משנה אם אתה עני, עשיר, או במעמד הביניים, זה תמיד נשאר בעיה. זה בעיה אם אתה מעורב מזה יתר על המידה, זה בעיה אם אתה לא מעורב בזה, ואתה לא מבין כל כך איפה אתה עומד, זה תמיד בעיה. ואני באמת חושבת שזה בעיה שמניעה הרבה פעמים זוגות. אני נזכרת עכשיו בזוג שהיה לי בטיפול, שהמאבק שלהם הוא היה מאבק מאוד רציני, שהם לא הצליחו ליישב אותו במשך זמן רב, וזה היה בין הערכים שלה, שהיא אמרה שצריך לחסוך לעתיד, זאת אומרת, את רוב הכסף שיש להם לחסוך לעתיד, לילדים, לזקנה, והוא אמר, חיים פעם אחת צריך לחיות, אני רוצה ליהנות מפירות עמלנו, אנחנו עובדים קשה, בואי נבזבז.
עכשיו.
בואי נהנה מזה עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה כשנהיה גדולים. נכון. והפער הזה, בין האידיאולוגיה שלהם, שהיה פער ערכי עמוק, היה מאוד קשה ליישב אותו. בגלל שבאמת היא אמרה לו כל הזמן, אתה בכלל חושב על העתיד, היא תכסה לזה בתור חלק ילדותי שלו, היא אמרה, אתה לא רציני, אם היית רציני, היית חושב על העתיד. והוא אמר לה, אני להפך, מתוך רצינות, אני רוצה שנחיה את החיים שלנו במלואם. אני מרגיש שאת, מרוב חרדות, את לא רואה את ההווה.
אנחנו חוזרים לאנליות, אנחנו חוזרים בדיוק לדיבור של פרויד, על כמה שומרים וכמה מוציאים. הוא אמר, בוא נוציא, בוא נחיה עכשיו, בוא לא נחזיק בבטן. והיא אמרה, אי אפשר כל הזמן רק להוציא, צריך גם קצת לשמור.
אז דני, אני רוצה שלא נגמור את הפרק הזה, בלי שניתן כמה טיפים, ובעצם עצות לזוגות, על איך לדבר על כסף.
כן.
ואולי קודם כל נגיד, צריך לדבר על כסף.
כסף הוא לא מלוכלך. זה חלק מהחיים, כמו סקס, גם כסף, זה חלק מהדבר שמניע אותנו, ששומר עלינו, שנותן לנו רווחה, שנותן לנו אפשרויות לעשות דברים, וגם בזוגיות. זאת אומרת, כסף זה דבר שצריך לדבר עליו.
ממש. אתה יודע שבחתונה מבט ראשון בישראל, אין כמעט שיחה על כסף, אנשים לא מדברים על זה, אבל באמריקה, בגרסה האמריקאית של הסדרה, כן. זו שיחה שהמומחים מכריחים את בני הזוג לדבר עליה. הם ממש בשלבים הראשונים של הקשר, הם חייבים לדבר על כמה כסף אתה מרוויח, שבארצות הברית זה, מספרים את זה, נכון, יש להם סכום שנתי
כן,
כזה.
כן, כן.
מורי, כמה כסף יש להם, כמה חסכונות יש להם.
למה אני מחייך? כמה? כי באמריקה, בחתונה ממבט ראשון, גם שואלים אותם מיד בלילה של אחרי החתונה, אם הם ימשו את הקשר שלהם, ואומר, האם הם כבר שכבו. אז באמריקה, בחתונה ממבט ראשון, מדברים גם על כסף וגם על סקס.
נכון, ובגרסה הישראלית שינו את זה
קצת. אצלנו מדברים על אינטימיות, לא מדברים לא על כסף ולא על סקס.
אז אמרנו שצריך לדבר, וזה הטיפ הראשון, וזה חובה לדבר. זה זוג שמתחיל מתישהו, צריכה להיות שיחה על כסף, ובשיחה הזאת צריכה להיות התאמת ציפיות. בעצם לדבר על הערכים האלה שמובילים אותנו, איזה מין ערכים היינו רוצים שיהיו בזוגיות שלנו לגבי כסף. דבר שני הייתי רוצה להגיד, שאין דבר כזה צודק. זאת אומרת, אם לך הערך שלך הוא שצריך לחסוך לעתיד, ואני אומרת שצריך לבזבז עכשיו, או להפך, זה לא אומר שאחד מאיתנו צודק ואחד
נכון
טועה.
אין נכון או לא נכון.
אין פה נכון או לא נכון, כן. יש פה שתי תפיסות עולם. צריך כן. לחשוב איך אנחנו מתנהלים בתוך תפיסות עולם שהן אולי שונות.
ואולי איך משתמשים בזוגיות, בקולות של שני הצדדים, ולא מבטלים כל אחד, וגם לא מבטלים את הקול השני, אולי קצת הולכים עם החסכנות שלה, ועם הפזרנות שלו, כי האמת הזוגית והמשפחתית הכלכלית, היא יושבת איפשהו באמצע, אני חושב על הזוג הזה שלך, שהזכרת עכשיו.
לכן פעם אחרי פעם, אנחנו חוזרים ואומרים, שהדבר שהכי חשוב בזוגיות, זה בעצם תקשורת. כי בסוף לא חשוב כמה התאמה שלכם טובה, ולא חשוב כמה הזוגיות שלכם יציבה, והמיניות, והתשוקה, והכל בסוף, זה קם ונופל לתקשורת. ואם יש תקשורת טובה ופתוחה בין בני הזוג, אפשר ליישב דברים גם מאוד קריטיים, כמו ערכים של כסף אחרים.
אני מחייך כי אני חושב עלינו, אנחנו לא זוג, אבל אנחנו הרבה מאוד ביחד, ואנחנו נוסעים ממקום למקום, ואנחנו יש הרבה ימים שאנחנו אוכלים ביחד, ואנחנו נכנסים לכל מיני מקומות וקונים דברים ואוכלים יחד. וחשבתי על זה שבכל השנים שאנחנו ביחד, אנחנו אף פעם לא מתחשבנים.
נכון. אבל אני חושבת שבגלל ששנינו מאוד סומכים אחד על השני, אני כאילו מרגישה כל הזמן שאנחנו מאוזנים, אני לא יודעת מי יוציא את הכרטיס בקפה של הבוקר, אבל אני די בטוחה שהשני יוציא את הכרטיס בארוחת הצהריים שנאכל היום. אנחנו מאוד מתקזזים.
אז היום כשאנחנו ניסע לנסיעה ארוכה צפונה, ואני אשלם על הדלק, את אשלמי על האוכל?
כנראה זה ככה יהיה בינינו. אבל אולי צריך להבין מזה משהו, ששיחה על כסף הרבה פעמים מציפה נושאים אחרים שהם מאוד חשובים בזוגיות, שהם מי קובע, מי מנהל את הדברים, יחסי הכוחות בין בני הזוג, בעצם זה שתלטנות הרבה פעמים. זה על מי למעלה, מי למטה.
על שליטה.
על שליטה, כן.
לכן אמרתי שכסף זה מטבע, ואגב, ביחסים הרבה פעמים, בוא נלך לקלאסיקה, שהגבר קובע על הכסף, את יודעת איך האישה יכולה להחזיר לו? באיזה מטבע?
במטבע של סקס.
בסקס, היא תיתן לו ולא תיתן לו. אם אני אתן כסף, היא תיתן לו סקס. וזאת אומרת, כל הסיפור הזה של שליטה וכוח ביחסים עולה מאוד חזק בכסף ובסקס.
אז עשינו פרק שלם על כסף, אבל בסופו של דבר הגענו לאותה הרגשה שבעצם אנחנו מדברים על יחסים, ואנחנו מדברים על תקשורת, ואנחנו מדברים על הערכים האלה שתמיד צריכים להיות בזוגיות. אני יודעת שהיית רוצה להגיד עוד הרבה דברים על זה, דני, אבל לצערי, נגמר לנו הזמן.
כי זמן הוא כמו כסף, גם הוא נגמר. אז נפגש בפרק הבא שלנו, של לצערי נגמר לנו הזמן. ואנחנו מחכים לעוד מאזינים שלנו, לפרקים של הפודקאסט שיציעו הצעות על נושאים שמעניינים אותם, ואנחנו נשוחח גם עליהם פה.
נתראות.